החיים והמעשים, ברוך השם שהחיינו לפגוש ולהיפגש ולייצר עוד בית מדרש מתחדש, וברוך השם שהחיינו בשם ומלכות, כבר אמרתי בתחילה כשפגשתי את הרב מאיר. אז זה חל על זה גם. רציתי לומר משהו, אם דיברו כמה דברים על חידוש של לימוד בתנ"ך. זה שיש שיעורים בתנ"ך זה לא חידוש של בית מדרש. היו שיעורים בתנ"ך קודם, ולא זה הדבר שחידשנו. שיעורים יפים בוודאי היו ניתנו במקומות רבים. הרב מויר נתן שיעורים, והרב אדרי נתן שיעורים, ונחמה ליבוביץ נתנה הרבה מאוד שיעורים, וחידשה דרך שלמה. מה החידוש שחידשנו? יש בו כמה נקודות, אני אנסה להצביע בקיצור נמרץ על החידוש שהתחדש בבית מדרשה של ישיבת הר עציון, ויש פה לא מעט מבוגריה במישרין ובעקיפין, בעניין של לימוד תנ"ך. הדבר שרציתי לחולל הוא לימוד תנ"ך בעיון כדרך שלומדים גמרא בבית המדרש. כי לימוד בקיאות, יש לימוד בקיאות בתנ"ך, יש לימוד בקיאות בגמרא, זה לא עיקר הלימוד של בית המדרש. עיקר הלימוד של בית המדרש הוא דיון לעומקם של סוגיות כדרך שלומדים גמרא בבית המדרש. ועד אז, ועדיין במקומות רבים עד מאוד, לימוד תנ"ך הוא נספח מחוץ לבית המדרש, ואין לומדים תנ"ך בעיון כדרך שלומדים גמרא. גמרא לומדים בעיון במלוא העוצמה והרצינות והדבקות והלהט של מצוות תלמוד תורה. בתנ"ך לומדים או כהוראה למורים, או כאיזה תענוג רוחני שלי בחוץ, וכל מיני דברים שכאלה. שזוהי התפיסה הרווחת בעולם הישיבות עד שחוללנו את המפנה בישיבת הר עציון, ועדיין במקומות רבים התפיסה הזאת עדיין שרירה וקיים. ואני רציתי לומר כדבר ראשון שהברכות שמברכים על תלמוד תורה מתחילות בלימוד תנ"ך, ולא רק חומש אלא כ"ד ספרים. זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת בראשית ברכות, תנא איכא קאי, תנא אקרא קאי, פירושו של דבר שהתלמוד הוא המשך של לימוד תורה, ולפני התלמוד יש פרשת קריאת שמע הכתובה בתורה, ואותה צריך ללמוד, וההמשך שלה זה המשנה והגמרא. זה אומר משהו לגבי התוקף של ברכת התורה, התחולה שלה וההתייחסות אליה. אני חושב שאם תשאלו במקומות מכובדים מאוד בעולם התורה, אם בלימוד תנ"ך יוצאים ידי חובת מצוות תלמוד תורה, ואם זה מחייב ברכה בתורה תחילה, לא ברור לי אם אילו תשובות תקבלו. ולמרות שאני חושב שמה שאני אומר כאן זה דברים פשוטים לחלוטין, שאי אפשר לחלוק עליהם, שלימוד תנ"ך הוא חלק מלימוד תורה, הוא חלק אינטגרלי מלימוד תורה, והוא חלק אינטגרלי מבית המדרש, וצריך לברך על זה ברכה בתורה תחילה, וחלים על זה כל הגדרים של תלמוד תורה, אני חושב שמסיבות שונות שאין לה מקום לפרטן פה, זה לא חד וחלק ולא ברור לגמרי בעולם התורה שלנו היום, נכון לעכשיו, בחלקים גדולים שלו, מפני שרואים בזה בעיות, מפני שחוששים, מפני שהחיצונים עוסקים בזה, לא משנה למה. יש כל מיני סיבות. או מפני שחושבים שהדרך ללמוד בעולמם של חז"ל, בעולם הישיבות, תורה, פסוקי תנ"ך זה רק באופן שהם הובאו על ידי חז"ל דרך הגמרא ודרך המדרשים. ופה החידוש השני שהצבנו, ויש יותר משניים, זה שלימוד תנ"ך בעיון מתחיל מלימוד הפסוקים עצמה. ודיון בפסוקים עצמה. ואחר כך באים כל המפרשים. ואני מוכרח לומר שפעם בהזדמנות מסוימת במכללת ירושלים לבנות, באיזה מפגש בלתי רגיל, ראיתי שהשווימר מאוד נרגש ורוצה לו להגיב על דבריי, ואמר, וציפיתי לאיזו התקפה נוראה, והוא אמר, כך בדיוק אמר החזון איש, צריך ללמוד גמרא. קודם לנסות להבין בעצמך את הסוגיה, אחר כך ללמוד רש"י. לא קודם כל ללמוד את הסוגיה עם רש"י ואז להתחיל לדון על רש"י, אלא קודם כל לנסות להבין את הסוגיה. וזה היה לי נפלא מאוד, כי הטענה שלי הייתה שצריך להבין את פסוקי התורה ואחר כך לראות מה רש"י פירש. והדבר הזה הוא חידוש מופלג ביותר, שמתי מעט הולכים איתו, מפני הסכנות ומפני החיצונים, והכל יש לזה הסברים. אבל כך לא נגאל את התורה בשום פנים ואופן, כי הדרך המקובלת והרווחת בציבור התורני היא ללמוד פסוק, לקרוא רש"י או מדרש, ואז להתחיל. ואיפה עושים אחרת? בעולם החילוני, במקום שלומדים תנ"ך. או בעולמות שרחוקים מעולמם של חז"ל. בכל מקום שרחוק מעולם של חז"ל, לומדים פסוקים ומבררים את הפסוקים, והעולם התורני קודם קורא רש"י או מדרש. ואז יוצא שאנחנו, העולם התורני לומד רש"י ומדרשים. ואת הפסוקים עצמם אנחנו משאירים בידי החיצונים, וכך אנחנו יוצרים ומחזקים את הבעיה שממנה כולם ברוכים. אז הטענה הייתה אם כן שצריך ללמוד תנ"ך בעיון בבית המדרש, כחלק מבית המדרש, ושצריך להתחיל את הלימוד בפסוקים עצמם. ומתוך זה נכנסו לתוך בית המדרש הזה כל השיטות וכל הדרכים וכל האפשרויות וכל הכלים שבהם לומדים תנ"ך, פסוקי התנ"ך עצמם. ובמקומות אחרים לומדים, קוראים פסוק, קוראים רש"י או מדרש ומתחילים אחר כך. ואת כל העולם של עד פירושו של רש"י או עד המדרש משאירים לאחרים עם כל ההשלכות של הדבר. ואלה שתי הערות לגבי התפיסה של מה באמת להתחדש. לסיכום הקטע הזה אספר לכם שהרב מרדכי ברויר, השם שלח לו רפואה שלמה מהירה, אמר לי עוד במכללה לבנות בירושלים, אתה מנסה לעשות דבר לפחות 600 שנה לא עשו בעם ישראל, וזה אי אפשר. זאת אומרת, הוא האמין בזה שאפשר ללמוד תורה, אפשר ללמד תורה, אפשר לתת שיעורים בתורה, אבל שאפשר לעשות בית מדרש כזה, הוא לא האמין שזה אפשרי. הוא פשוט לא האמין שזה אפשרי. ואחרי כמה שנים הוא אמר לי, כנראה שזה בכל זאת הולך, אומרים שזה הולך, אני לא מבין איך. זאת אומרת, כי כאן זה צוות מצוות עשויה, כי אין מסורת, זאת אומרת, אין לנו מסורת איך למדו תנ"ך, אז איך מחדשים דבר כזה. זה היה הדבר העיקרי, אתה רצית לשאול דבר? כן, אחרי שנבין מה הפירוש העוסק במקרא, מידה ואינה מידה, ומה זה מין ובניכם מן ההיגיון, ואם נבין את הדברים האלה, אז נדע שזה כמו שירת תהילים של ילדים שאתם בוודאי מכירים, שפשוט שרים במקהלה פסוקים. שזה היה האופן של ושיננת מעתיק, שבכלל לא קיים, לא בכלל, כמעט לא קיים אצלנו, אבל שיננת מעתיק, שאגב רק מזה פטרו נשים. זה כל השאר, זה דברי הפלגות שאין להם לדעתי בסיס. ושיננת מעתיק, שזה המקהלה, שתפקידה להעביר מסורת. תראו, לכו אצל התימנים ותראו איך זה עובד. תראו איך הם קוראים את שמה. המקהילה הזאת, זה הרשיננט המעשית, זה ההיגיון. ההיגיון זה לא לוגיקה. ההיגיון אצל קדמוננו זה כמו היגיון ומשכיל של ביטויים של שירה. זה בא מהגה. המקהלה הזאת, מי שכל היום רק ישיר פסוקים, מזה תלמיד חכם הוא לא יצא. זה אני, על זה אני חותם. אז זה לדעתי עמידה ואינה עמידה, אבל אחרי זה צריך לדעה להעריך דברים, להרחיב דברים, ואין לנו כבר הרבה זמן. לגבי, הערה אחת לגבי החלומות ומה שאני פירשתי בהם, אני חושב שהפסוק עצמו, כמו שאתם טענתם בצדק, אומר שכאשר האחים מתייצבים לפני יוסף בפעם הראשונה, הם באים על אלומות. ואז מתקיים החלום הראשון, כך פרש רש"י, וכך פרש רמב"ן במהדורה קמה של פירושו, ותודה לרב מרדכי סבתו שהראה לי את זה, שהרמב"ן לפני עלותו ארצה כבר הייתה לו מהדורה של פירושו, הוא רק הוסיף עליה דברים מסוימים, וככה הוא פרש בהתחלה. וכשהוא ראה את המרחק בין מצרים לחברון, הוא יצא מכליו, והמרחק כשישה ימים, ואם היה מרחק שנה, וכל השאלה הזאת צפה, ואז הוא שינה את פירושו. אבל הפירוש הטבעי הראשון הוא שהחלום הראשון מתקיים כשהם באו על הלומות. והחלום השני מתקיים כאשר הם הובאו בית יוסף. לא על הלומות, הלומות הם כבר קיבלו. הם הובאו בית יוסף לטקס קבלת פנים מפואר עם המשנה למלך. נכון? והם משתחווים 11 אחים בטקס של קבלת פנים עם שי, עם מתנות וכל זה. ואז הוא שואל אותם השלום לאביכם הזקן אשר אמרתם עודנו חי, והם אומרים שלום לעבדך לאבינו עודנו חי. ויקדו וישתחוו. פעם שנייה הם משתחווים בשם עבדך אבינו. זה לדעתי קיום החלום השני. ועל הירח תעשו מה שאתם רוצים, הגמרא אומרת אין חלום שאין עמו דברים בטלים. זה הגמרא אומרת. אין חלום שאין עמו דברים בטלים, כי הירח. זאת אומרת, הירח הוא נספח שם. כך הגמרא הבינה. אז הקיום החלום השני, והטענה שלי, והרמב"ן הסכים לה בתחילה, לפני שנדחק, למה יוסף לא שלח שליח לביא, היא שבאמת התקיימו שני החלומות בצורה מסודרת, ואז הוא עושה את תרגיל הגביע. ואז אי אפשר להסביר את הגביע בעזרת החלומות, וצריך להסביר אחר. ושאר הדיון הרי הוא כתוב, אולי האספקט השלישי בבית מדרש, שאפשר להרחיב עליו, בבית מדרש לומד ויוצר, הוא שיש תמיד ויכוחים. שאף פעם זה לא נגמר באיזה הרצאה שכולם מתמוגגים או בשיעור יפה שכולם מלקקים את הצפתיים, ויש ויכוחים על כמעט על כל דבר. ולכן טוב היה שמגדים התחיל בוויכוח הזה. וכשעטפתי את זה לספר, הכנסתי את מאמרו של הרב יעקב כדי שיהיה ויכוח. ושזה לא יהיה טוב, אז כל אחד כותב את הדברים שלו והולך. אלא כדי שיהיה ויכוח. כי זה בית מדרש חי. עכשיו לענייננו. מדוע לא נגמר ספר בראשית בכל הנפש לבית יעקב הבא מצרים השבעים? כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים השבעים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ישוביתו באו. אלא ברור איפה ספר שמות מתחיל. אז ספר בראשית היה צריך להסתיים שם. אלה תולדות יעקב, כמו שרשב"ם מסביר בתחילת וישב, זאת הרשימה, וכל הסיפור מוביל אל הרשימה, 70 בני יעקב הבאים מצרים. ורשימת ה-70 צריכה לסגור את העניין. מה צריך לבוא אחר כך? סיפור קבורת יעקב. כמו שהיה סיפור קבורת אברהם וסיפור קבורת יצחק. תגידו ברכות יעקב לבניו. טוב. אבל אחרי רשימת בני יעקב הבא מצרים השבעים, יש לנו סיפור שלם על פגישת יעקב ויוסף, יעקב ופרעה, וכל ההתנהלות של מצרים בשנות הרעב, עד 17 שנה שישב יעקב במצרים, והשבועה שהשביע אותו על נתיק ברמים במצרים. ואחר כך יש לנו עוד סיפור שלם על מנשה ואפרים וכל הכרוך בזה, ואחר כך ברכות יעקב לבניו וסיפור הקבורה. אז יש לנו מספר סיפורים אחרי הרשימה, והשאלה היא מדוע. זה דבר אחד. דבר השני נוגע ל... ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, שזה דבר שאני עדיין תמה עליו, מי שיעזור לי מוזמן לחפש ולמצוא עם מישהו כבר אמר דבר מעין זה שאני רוצה לומר. יש קושי עצום לחשוב שאחרי 17 שנה, הפעם הראשונה שיוסף מביא את שני בניו, ואחרי 17 שנה ואחרי השבועה ואחרי כל זה, יעקב יושב שם כמה שנים לבדו, כאילו כלום, כאילו יש נתק מוחלט, ועכשיו הוא נזכר להביא אליו את שני הילדים האלה. והוא לא מכיר אותם, ומי אלה, ובני הם אשר נתן לי אלוהים בזה. זה נשמע... קראתי שנים את זה, שקורה איזה שנים על גבי שנים, אי אפשרי להבנות. לעניות דעתי. ולא אין מוקדם ומאוחר בתורה. הוא איזה רעיון ידוע. אני לא רוצה לומר פטנט ידוע. הרמב"ן היה אומר פטנט ידוע והוא מסתייג ממנו. אבל גם הרמב"ן מקבל אותו במקומות בודדים אמנם, רק שאין ברירה אחרת. ופה כאילו כולם עוברים לסדר היום על ויהי אחר הדברים האלה. כשהדעת נותנת שוויה אחרי הדברים האלה, זה אחרי שיעקב בא למצרים ופגש את יוסף, וזה חוזר למעלה, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. להגיד ויהי אחרי הדברים האלה, זה אחרי 17 שנה, מי שיצליח להסביר כך את הפרק על פשוטו, אני... שישכנע, נו, שינסה לשכנע. על זה אומרים בגמרא מוביל נמני בת רלווי מסותא, מי שמבין, אני אשמש אותו, מוביל את כליו אחריו לבית המרחץ. זה לא נראה מתקבל על הדף בדרך הפשט, כך לעניות דעתי. לעומת זאת, אם ויהי אחרי הדברים האלה אין מוקדם ומאוחר בתורה, וזה עולה למעלה, כלומר, אחרי הדברים האלה שהגיע יעקב למצרים, ופגש את יוסף, ומההתרגשות הגדולה, והטלטולי הדרך, ומהמפגש הלא יאומן הזה, בגיל הזה, אחרי כל מה שיעקב עבר, הוא היה חולה. נו, תגידו, יש סיטואציה יותר הגיונית לחולה הזה? ברור. ואז יוסף מביא אליו את שני הבנים, מפני שבזה שהם נפגשו עוד לא קרה הדבר. הדבר העיקרי זה להביא אליו את שני הבנים, כמו שתכף נראה. אז זה הרבה יותר מובן. אבל אז למה התורה עשתה את זה כך? למה לא באמת להתחיל אחרי פגישתם והיא אחרי הדברים האלה והיא אומר ליוסף הנה אביך חולה, ולהביא את כל הסיפור עם פרעה אחר כך? כן. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה דמים ברבים לנחור אחיך. לפי הבנתך זה רק העקידה. או שאת מתכוונת לכל המכלול.
הגיע אליו,
אחרי העקידה. הרשב"ם למשל חושב שהעקידה חייבת להיות מוסברת לפי ברית אברהם ואבימלך, שזה מה שכתוב קודם. אבל הוא בעצמו נוטה מזה קצת. כי יש מקומות שזה לא מסתדר לגמרי, ואז הוא מושך את זה יותר. ובהחלט אפשר לטעון שוואי אחר הדברים האלה של העקידה, חוזר אחורנית לאו דווקא לברית אברהם ואבימלך, אלא לפרשת ישמעאל, למשל, שילוח ישמעאל, או לפרשת אברהם ואבימלך בתחילה, ש... אני אלך יותר רחוק. איך הבינו חז"ל את בראשית י"ד? ויהי בימי המרפא. זה בהכרח אחרי פרק י"ג או לא? חז"ל הבינו שם שזה היה קודם. מה? ויהי בימי. כן, אני מבין את הקושייה. אני בכל זאת חושב שתנסי להסביר את הפרק. את מוזמנת. אז אני טוען שוואי אחרי הדברים האלה זה הולך אחורנית לאו דווקא לפרשייה, לפרק שלפניו, אלא לכל המכלול שלפני זה. זה יכול לקרות, כן. הקושי האחד הוא שהוא לא הביא אותם 17 שנה. כיוון ש... תשמע. רש"י אומר שאפרים שימש לפניו בעקבות חז"ל. רגע, אני שואל אותך. אז עד עכשיו הוא לא ברך אותם. יוסף הביא את הילדים ויעקב לא הגיב. ועכשיו, אחרי 17 שנה, הוא פתאום... מה הולך כאן? אתה
יכול...
אז היה צריך להיות בפרק של השבטים. זה לא בפרק של השבטים.
אז אומר השבטים שאלה מתבטאים להיות שבטים.
אבל בפרק הבא הוא לא יברך את אפרים ומנשה. כן. רגע, תכף אני אדבר על זה. אבל אוקיי, אימוץ, כן.
אז חלק של הטקס של אימוץ ירדים הוא לזהות.
הוא?
לזהות.
כן. אתם מבינים שיעקב אומר שם מולדתך שהולדת אחריהם? אתם מבינים את מולדתך שהולדת אחריהם אחרי 17 שנה? האם בכלל היו עוד ילדים? אבל אם היו ואם לא היו, אם זה ברגע, בהתחלה, אז התייחסות כזאת ברורה, ואם לא, אז היא לגמרי לא ברורה. איפה יש עוד שאלות? תקראו את זה, תחשבו על זה קצת, תראו. אני חושב שתגיעו למסקנה שזה בלתי סביר בהחלט, אבל אם לא, אז ברוכים תהיו. אני הגעתי למסקנה שזה בלתי סביר בהחלט, בנוסף לכך שאני חושב שכל התיאור הזה אפשרי רק כשהילדים האלה צעירים ולא כשהם מבוגרים. כשהם מבוגרים מאוד, התיאור הזה נראה בלתי אפשרי. ותדונו בזה עם עצמכם, בית מדרש פעיל. אני חוזר לעניין עצמו. הסיפור של יעקב, אלה תולדות יעקב, נפתח בתחילת וישב, בנקודה שלא תמיד שמים לב אליה. אלה תולדות יעקב, כותרת. יוסף בן 17 שנה, והוא נער את בני וילה ואת בני זלפן, נפשי אביו. ממתי הם נשים? גבירותיי, עד כה הם המשפחות. ובני שפחות דינם מה? ישמעאל ובני כתורה, מה דינם? יעוף החוצה. אברהם רצה את ישמעאל בתור בנו, שרה לא נתנה, ואלוהים הצדיק את משפטה. והנה יעקב עושה את מה שאברהם רצה לעשות ולא, ונמנע בגלל שרה, והופך את בלהה וזלפה לנשים. על כל המשתמע. מה המשתמע בראש הראשונה? נכון, שהבנים יורשים. יש עוד ארבעה יורשים. יש עוד ארבעה יורשים. מי ייפגע מזה? נכון, צריך לעשות את זה בחייו. זה החוק הנוהג בארץ מוצא האבות, וזה תלוי באבא, וזה צריך להיות בחייו. נכון, אם אי פעם אמר להם. נכון, אתה מצטט נכון. מי ייפגע? שמונה ייפגעו או שישה ייפגעו? או שמונה או שישה. שישה בוודאי ייפגעו. נכון? הם אוהבים את הסיפור הזה, בני לאה? ממש לא. מי מופקד על הפרויקט הזה? יוסף. למה יעקב עשה דבר כזה? שרה פטרה את את התפיסה ואת האימות בזה שהיא הרחיקה. היא לא מנעה את האימות, הרמב"ן אומר מה שאומר, אבל יעקב עשה להגיד כולם היו בניי. ובזה אגב הוא הכריע על סיום ספר בראשית. כי אחרת אי אפשר היה לסיים את ספר בראשית. מדוע? שאם הדחייה והבחירה לא נגמרו, אז אי אפשר לסיים את ספר בראשית. כן? כולם היו בניי, עוד רגע. כולם היו בניי, ויוסף מופקד על זה. ואז ברור שמה? שיוסף לא לבדו, יוסף ובנימין, שני הילדים האלה, בני רחל, לא יהיו לבדם שני הגורים האלה מול כל השישה. אלא יש שישה ושישה, ויוסף מופקד על בני בלהה ובני זלפה, ואז יש איזשהו איזון במערכת, ויש 12. על חשיבות המספר 12 אני חושב שמיותר לדבר, 12 חודשים בשנה והכל. אבל והתורה עצמה מציגה 12 לישמעאל ו12 נחור, ויש עוד 12, לא חשוב. יש 12, יש חשיבות ל12. אבל קודם כל יעקב רוצה להוציא את יוסף ובנימין מבדידותם וליצור משפחה רחבה. כולם נשים, כולם בני, כולם יורשים. ויש לי ששת מלאה וששת אחרים. והעסק הזה התפוצץ. עכשיו, למה זה התפוצץ? כי אל המתח הזה נכנסו החלומות של יוסף. יש מתח קודם לפני החלומות. וכשהוא חולם על האלומות שמשתחוות, זה כל האלומות. כל אלה שעובדים בשדה לפחות. זאת אומרת, גם מלאה. זאת אומרת, לא רק שוויון ולא רק איזון ולא רק עוד ארבעה יורשים, אלא, אתם מבינים. כן.
עכשיו יש הבדל בין ישמעאל והבנים בני השפחות האלה, ומכאן האנשים ואחר לאה את עצמם נותנים את השנות.
גם שרה עשתה את זה להגר.
כן, אבל הגר לא זה השם לישמעאל.
אברהם רצה להגדיר את ישמעאל כבנו. ושרה מנעה את זה למרות שהיא עצמה נתנה. והיא, זה ברשותו, אם אברהם עושה את זה ברשותו, כן.
כבר בהיריון, התורה כאילו מתחרפת על עניין, ולא רק הבנה, הם ממשיכים לזה של אולי בנה ממנה, והם נותנים את השמות של
הילדים.
הם מאמצים את הבנים האלה, כאילו שהם בנים שלה.
בפרשת וישלח הם נקראות שפחות. ובהפרדת המחנות כתוב דבר מפורש מאוד. השפחות ראשונה, ילאה וילדי אחרונים, רחל ויוסף אחרונים. אני נשאר דבק בכתוב. בכתוב הן נקראות שפחות. ובפרשת וישב פתאום הן נשי. וברשימת ויגש ב-70 הבאים מצרימה, פתאום לא כתוב שפחה. רגע. עכשיו הוספתי עוד דבר. שבויגש ברשימה לא כתוב שפחת. לא כתוב. כתוב אלה בני לאה, אלה בני זלפה, אלה בני רחל, אלה בני בילה. המילה שפחה ירדה, קרה משהו אחרי וישלח. כך אני חושב. כך נראה לי שהכתוב מדגיש. והדבר הזה הוא ההחלטה של יעקב. הוא ההכרעה הגדולה של יעקב. המחיר שהוא שילם זה כן, ההתערערות המוחלטת של הכל.
כן, זה כתוב, היו בני יעקב שנמסם, היה שכרים.
ודאי. ודאי, אתה צודק. כתוב, היו בני יעקב שנמסם. זה הצעד הראשון לקראת המהלך של יעקב, ואז בדיוק כתוב לפני זה, כתוב בדיוק בלהה פילג השביב, והסיפור הזה של ראובן הוא אחד המעיטים, אבל אני לא יכול את הכל להסביר. המחיר של ההכרעה של יעקב, הכרעה מדהימה, הכרעה קשה, הכרעה שהיא האב האמינה של אברהם, אבל שם זה נמנע, כי שרה התנגדה. כי ואלוהים הצדיק את משפטה. עכשיו יעקב מוביל מהלך. אז אתה אומר שרחל ולאה כבר נתנו לו לזה הכשר, והם לא התנגדו והביאו כאילו את רצונם שזה יהיה הכיוון. בסדר, זה אפשרי, אבל עדיין הוא עשה את המהלך, והמחיר של זה היה אובדנו של יוסף. למה? מפני שזה יצר מתח גדול, ולמתח הזה נכנסו החלומות.
אתה רואה קשר לנושא של רובן?
כן,
פילגת.
אוקיי, פילגת. אני חושב שזה המתח, זה הצד השני של הסיפור, זאת אומרת.
אבל אתה טוען שבני יעקב לאט לך התנגדו אלו.
בוודאי. בוודאי, אלא מה? אלא מה, בוודאי. אין מישהו אחר שהתנגד, הם מתנגדים. בוודאי. אבל אני לא רוצה לברוח לשם, כי אני רוצה לחזור לפרשת ויחי. כאשר יעקב בא למצרים והוא פוגש את יוסף, ויוסף חי, ונפגשים, וההתרגשות היא בלתי, קשה מאוד לתאר אותה במילים. נו, וליוסף יש שני בנים שהם בני אסנת בת פוטיפרה כהן און. הם נסיכים מצריים בפוטנציה, אם לא יותר נסיכים. ומה? אז מה? אז פגש יעקב את יוסף והתנשקו? איפה יוסף ואיפה כל התוכנית? איפה המשפחה? יש משפחה? אם מנשה ואפרים, בני אסנת, הם נסיכים מצריים, אז אין יוסף, ענף יוסף נעקר מהמשפחה, וכל החלום הגדול, כל התפיסה של יעקב, היא פשוט נהרסה, ואין לה תקנה. וזה שהוא פגש את יוסף בחיים, זה דבר נפלא כשלעצמו, זה לא נחמה ליעקב. זאת לא יכולה להיות נחמה ליעקב. כי אם מנשה ואפרים נסיכים מצריים וילכו במצרים באשר ילכו, אז המשפחה נשארת קרועה, השבר נשאר שבר, ויוסף איננו. הוא ישנו פיזית. הלו יש על זה סיפורים בתולדות עם ישראל כל כך הרבה. חסרים סיפורים מהסוג הזה? מישהו פה לא מכיר סיפורים מהסוג הזה? כשנפגשים מחדש, אז כבר הבקע הוא כל כך גדול שאי אפשר לגשר עליו? איך מגשרים על זה? ולזה מוצא יעקב רק תרופה אחת. וזה המאמץ הכביר האחרון שלו, וזה הדבר שיבנה מחדש את המשפחה. כן, ואתם כבר מבינים שסוף דבר הוא שאי אפשר לגמור את סיפור אלה תולדות יעקב בלי מנשה ואפרים. בלי האימוץ הזה, כן? בלי הפרק הזה. אי אפשר. כי זה המפתח לכל העניין כולו של אלה תולדות יעקב. אלה תולדות יעקב לא יכול להיגמר בכל הנפש של בית יעקב הבא מצרים השבעים, אלא בהכנסת בני יוסף כבני יעקב. מה הוא עושה? הוא הופך את מנשה ואפרים דרך היפוך הסדר, כי באופן טבעי מנשה ואפרים הם בני אפנת. זה הסדר שהם נולדו, הבחור כבחור הטוב, אתה איך יתיר אותו. הוא הופך אותם לבני יעקב ורחל. לבני יעקב ורחל. איך הוא יכול לעשות את זה? אימוץ. בסדר. יש... הרי הרעיון של האימוץ בא בגלל מקבילות שאנחנו מכירים בתעודות חיצוניות. ויש בו אמת. יש לאב כוח בספר בראשית לעשות הרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים להם דוגמאות מארץ מותה אבות. אבל ההקשר של התורה הוא, של הסיפור בתורה הוא, שיעקב הופך את מנשה ואפרים בני יוסף והפנת לאפרים ומנשה בני יעקב ורחל. זה הדבר. אני כבר אומר, הפלא הגדול הוא שזה הצליח. כי הם יכלו לטפטף. אנחנו לא מכירים תגובות של ילדים שיש להם כל האופציות בעולם? למה הם צריכים להתחשב בסבא הזקן הזה? שעכשיו הם פוגשים בו לראשונה? מה יביא אותם לכך שהמשקל של יעקב ביניהם יהיה יותר מכריע מכל מה שיש סביבם? איך? כן, בסדר, כל הפרק הזה כמו שהוא לפנינו, אבל איך זה יצליח גם? זה גם יצליח. כאשר יצחק נגרר למה שיזמה רבקה, זה נגמר בשבר גדול. מנשה לא יכול היה להגיד, לא רוצה לשמוע על דברים כאלה. מה פתאום אני נדחק ממעמדי? מה זה כאן? ובסוגריים, משה ויהושע יפצו את מנשה. זאת אומרת, ישמרו על מעמדו של מנשה בנחלות. מנשה זה השבט הגדול ביותר בנחלות בארץ ישראל. זה פשוט מדהים איזה היקף נחלות יש לו. גם במזרח, גם מערב, מה הדבר הזה? האם זה לא משהו, ואל תגידו לי שלא יכולה להיות מלחמה בין מנשה לאפרים, כי הייתה בימי יפתח. אז זה דבר לא פשוט, ויכול להיות שהעובדה שמנשה נשאר בחור לנחלות מסבירה איך זה בכל זאת הצליח. אפרים נשאר מוביל לעניין הנהגה, אבל לא לעניין נחלות. מישהו החליט דבר כזה באיזשהו שלב, וזה לא ברור איך פה, אבל אולי זה משה. אינני יודע, זה הצליח. זה בעובדה הצליח. וזה פלא עולם שזה הצליח. אז אם תסכימו איתי שכל זה קרה בתחילה, והילדים האלה היו צעירים, ואחר כך יעקב טיפח אותם, כמו שאמרו חז"ל, שאפרים היה משמש לפניו, ויצר וביסס את הקשר הזה חזק מאוד במשך 17 שנה, אז יש לזה איזשהו היגיון שזה הצליח, שזה לא רק הייתה ברכה ושלום עליכם. אבל, ואם לא, אז תגידו שזה נס. אינני יודע, לא חושב, אבל זה הצליח. תבינו שזה דבר מרחיק לכם להפוך את שני הילדים האלה לבני יעקב ורחל. והשאלה היא, באיזה כוח לאמץ הוא יכול בכוח האב, אבל באיזה כוח הוא יכול להפוך אותם לבני יעקב ורחל במובן העמוק הפנימי של בניית בית יעקב? זה מעבר לשאלת אימות. זה לא חוזה. והתשובה לזה נמצאת בפסוקים, ועכשיו צריך לקרוא מה כתוב. כן. מה? ודאי, הוא שובר את השני מסר, הוא בונה אותה מחדש, הוא מארגן אותה מחדש.
אם אותם הוא מחליט, הוא שומע שאנחנו לא צריכים.
נכון.
יש עוד השני מסר, הוא יודע שיש עוד את פעם המנשה, לכן הוא רואה מי הם, הוא רואה את המצחים המצרים, הוא לך שעולת אחריהם, לך יהיו על שם אחריהם כמו לרדתם. כמו שהבנים של יהודה, פרק יהודה, זה על שם האחים הגדולים. יכול להיות שבאמת על פעם המנשה המתים, הוא ניתר עליהם.
לא, לא הבנתי מה שאתה אומר.
משהו,
כתוב שם, אפרים ומנשה כי רובן ושמעון יהיו לי.
זה לפני שהוא רואה אותם.
לא, 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 מולדת אחר שרולדת אחריהם, לא נכון. לא, זה לא כתוב שם.
אז זה לא, הוא אומר למטה שם אליך, הוא אומר,
עד בואי אליך מצרים עליהם. עד בואי אליך, לא, לא, זה לא נכון. אלה שנולדו עד בואי אליך מצרים עליהם. מולדת לך
אשר...
טוב. לא, 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 אני לא מסכים. מולדת לך אשר הולדת אחריהם, זה אלה שיוולדו אחר כך, או שנולדו אחר כך. וזה... לא, לא, אני לא מסכים. זה אי אפשר לפרש ככה את הפרק, לעניות דעתי, אבל אני חייב לנסות לגמור. ואני רוצה לומר כך. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. מתי? כשהוא יצא לפדן ארם או כשהוא חזר? כשהוא חזר. נכון. וזה יפה. כי ברוב המקומות עונים לי כשהוא יצא. כי כולם מכירים, זוכרים את הסולם, ולא כל כך זוכרים את ההתגלות בדרך חזרה. למה זה חייב להיות ההתגלות בדרך חזרה בוישלח? נכון, הוא מדבר על מותה של רחל, אבל בוא נתחיל בהתחלה. אין אל שדי ביציאתו. ביציאתו יש התגלות בשם הוויה. ובחזרתו יש אל שדי. אל שדי קשור לברית מילה, קשור לבניין המשפחה, ואני לא יכול להאריך בזה. אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. זה הדרך חזרה. זאת ההתגלות בפרק למדי. זה המקום שבו אלוהים קורא את שמו ישראל. לא המלאך. שמו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? קריאת השם ישראל. הולדת הבן ה-12 באה בעקבות ההתגלות הזאת. במיטת רחל, נכון? בתוך ההתגלות הזאת יש פריה ורבייה. נכון? כן, אפשר לקרוא באופן מדויק. אולי נקרא את זה, זה יותר טוב. חשבתי שזה לא חזק. בכל זאת, הצלחנו להסתדר עם זה, שוב. כבר צריך לכרוך את זה כאן. בלמד ה' מה כתוב? למד ה' זה כמובן פרק. מפסוק ט' וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורווה גוי וקהל גויים יהיה ממכה ומלכים מחלציך יפהו. ואת הארץ שנתתי לאברהם ולצחק לך את ננה ולזרחה אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויסוק עליה שם. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. ויסעו מבית אל ויהוד כברת הארץ אלו הפרטה. ותלד רחל ותקש בלידתה. והיא והקשתה בלידתה ותאמר לה מילדת אל תראי כי גם זה לך בן. והיא בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בנוני ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה לקבורתה עם מצבת קבורת רחל עד היום. ואז נכנסת ההתפרצות הזאת של מעשה ראובן ויהיו בני יעקב 12. בממחת אצלנו בפרשתנו כך נאמר. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותו. ויאמר אליי הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. וכן זאת אומרת, מאיזה כוח, מאיזה תוקף עושה יעקב את המהלך הזה? לא כמהלך של האב ותוקף האב ואיזה חוזה אימות, אלא מתוקף ההתגלות בלוז, שהיא שעיצבה סופית את המשפחה הזאת. שם יש מפריחה והרביתיך וקהלמים וכל זה. מכוח זה בא יעקב לפתוח את החבילה ולשנות את מעמדם של בני יוסף. כלומר, הוא צריך לחזור חזרה להתגלות בלוז, כדי לפעול מתוקף ההתגלות ההיא, כדי להכניס את בני יוסף למעמדם החדש. ואתה, שני בניך, נולדים לך בארץ מצרים, עד בו ילך מצרים עלי, הם אפרים ומנשה, כי רובן ושמעון יהיו. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחריהם יקראו בנחלתם, דעני בבואי מפדן. זה פשוט השלמה של הסיפור המילה מדי. מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ ובה אפרתה, והקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. המדרש שרשי מביא, שהוא מבקש סליחה על זה שהוא השביע אותו, לקבור אותו במערת המכפלה, והוא עצמו קבר את רחל בדרך, ההתנצלות הזאת זה מדרש סמוכים. כי כל הסיפור של שבועה על קבורתו לא במצרים נאמר בפרק הקודם בהפרש פרשה. זה לא בתוך ההקשר בכלל. זה פשוט מדרש של סמוכים. מסוג מדרשי סמוכים. אבל זה לא יכול להיות ההסבר של הקטע הזה בתוך הפרק הזה. כי בפרק הזה לא כתוב כלום על מערת המכפלה ועל קבורתו, לא במצרים וכל זה. אלא זה חוזר לפרק ל"ה, שמשם הוא שואב את הכוח, מההתגלות בלוז. בהתגלות ההיא עדיין הייתה רחל. היא הייתה עדיין שותפה. כלומר, כשהוא מזכיר פה את מות רחל וקבורתה, הוא אומר משהו כמו ראי רחל ראי, הנה עוד שניים לך. במקום יוסף שעבד, יש לך עכשיו אפרים, מנשה ובנימין. הוא משתף את רחל בהתגלות של לוז, ובכוח שממנו הוא מאמץ עכשיו את מנשה ואפרים, הופך את הסדר, לא כסדר יוולדן, והופך אותם לבני יעקב ורחל. הוא צריך את רחל פה. הוא לא יכול בלעדיה. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, אז כבר שאלו את כל השאלות הידועות, ואפשר לתת כל מיני תשובות. התשובה הפשוטה היא שבני ישראל כבדו מזוקן, והוא לא מזהה אותם, ואז יוסף צריך להסביר לו. וככה מתגלה שההמשך, כל ההמשך הוא פירוש למה שקראנו עד עכשיו. העיקר הוא שבזה יעקב בונה מחדש את המשפחה, וכאמור, כמו שהבנתם בצדק, שהוא מוסיפים אחד לשנים עשר, ויש 13, ואז מי יוצא? אי אפשר ששנים עשר יהפוך ל-13 בלי איזה משבר. אז בחודשי השנה זה חודש עיבור כל כמה שנים. זה גם כן איזה סוג של משבר. בשבטי ישראל אתם יודעים את הפתרונות. מישהו, במקום שמופיעים אפרים ומנשה, מישהו יוצא. בפרק מ"ט בברכות אין מנשה, אפרים ומנשה במזכרים. לפי רש"י, לפי אורקלוס, הם נרמזים בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין בנות צעדה על היישוב, לפי אורקלוס זאת גפן נטועה על מים, ששני הענפים שלה עולים על החומה. לא לפי רש"י, לפי אורקלוס. השני הענפים הזה רומז, אבל אין שם, אפרים ומנשה לא נזכרים. אף פעם, כאשר יוסף מופיע, לא מופיע אפרים ומנשה. כאשר מופיע אפרים ומנשה, יוסף לא מופיע. ומישהו אכן יוצא. בתורת משה, אתם יודעים שזה לוי. הוא יוצא, וזה מאפשר את... זה פותר שתי בעיות. מה קרה עד אז? אתם גם כן יודעים, אצל יעקב יש כבר רמז להתאמות שמעון, לתמיעת שמעון באיזשהו אופן. יש כאן עונש, יש כאן כל מיני דברים. זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות. המעשה של יעקב הוא חריג ביותר, הוא נכון שיש לו התוקף המשפטי לעשות את זה, אבל הוא לא עושה את זה סתם מתוקף משפטי, אלא הוא עושה את זה מתוקף ההתגלות בלוז. הוא פותח מחדש את ה... תיק הזה שנסגר אז בפרשת וישלח בבואו מפדן רן, נכניס את בני יוסף ויוצר מצב חדש. ולכן אי אפשר לסיים את הסיפור של ארץ תולדות יעקב ב-70 בני יעקב הבאים מצרים. זה אי אפשר. כי עדיין מצפה לנו הסיפור הדרמטי ביותר של שדרוג כל מערך המשפחתי על ידי הפיכת בני יוסף ואסנת לבני יעקב ורחל. וכאמור זה הצליח, ואני מפרש את זאת שוואי אחרי הדברים האלה, זה אחרי בואו למצרים, שהם היו צעירים, ואחר כך היה לו עוד מספיק זמן לטפח אותם. למה התורה לא סיפרה את זה ככה? באמת אחרי הפרק הזה, ואחרי הברכה להם וליוסף, יכול לעבור רק הפרק על הברכות לשבטים וקבורת יעקב. זה הסיום. ולכן התורה עשתה דבר כזה. לבואו של יוסף מצרימה יש שני המשכים. המשך אחד זה ההמשך החיצוני, נקרא לו. הפגישה עם יוסף, הפגישה עם פרעו, ארץ מצרים בשנות הרעב, כל ההשלכות על מצרים מבחינה חיצונית. מה אומרת מצרים מבחינה חיצונית? והתגובה של יעקב לארץ מצרים מבחינה חיצונית ולכל תרבותה, אל נתקברני במצרים. רק זה לא. ומי שיודע מה זה קבורה במצרים, איזה מין טקסי קבורה היו שם, ואיך הדת המצרית סובבת סביב זה, את החניתה הוא לא יכול היה למנוע, כי זה ממש ביזיון מוחלט. אבל מי שיודע, זה טקס, זה ממש מוקד הדת המצרית, את זה יעקב רוצה למנוע בכל כוחו. אז הסיום של הפרק הקודם, של בוא יעקב למצרים, והמפגש שלו עם מצרים ותרבותה מבחינה חיצונית, זה אל נתקברני במצרים. משהו מאוד יפהפה רמזו חז"ל אפילו שואל בזמנו השתחווה לו, שאני לא, ממש לא יודע מאיפה הייתה להם הידיעה הזאת. מי שמכיר עוד פעם את הציורים המצריים יודע בדיוק למה הכוונה, ואני הולך חושב שזה בית כנסת, אי אפשר להגיד את זה בכלל. זה משהו של פולחן אלילי, ורק מי שמכיר את הציורים המצריים יודע מה זה הטן הזה, או השואל הזה, או הפרצוף הזה, איך הוא קשור למתים, משהו. יעקב לא רוצה את זה. הוא מתחנן על נחקברני במצרים, אל תכניס אותי בתוך הפולחן הזה. זאת אומרת, ההמשך האחד של בו יעקב מצרים הנוגע לארץ מצרים, המפגש עם פרעו, ארץ מצרים בשנות הרעב, כל הסוף של העניין, והתגובה של יעקב לתרבות המצרית. אז זה נגמר החלק הראשון של בו יעקב מצרים, והתורה סיפרה אותו קודם, אחר כך אי אפשר לספר אותו. זאת אומרת, היא קודם מספרת את ההקשר החיצוני, ואז היא חוזרת חזרה ואומרת, עכשיו ההמשך של בו יוסף למצרים, יעקב למצרים, בהקשר המשפחתי הפנימי. זאת אומרת, עכשיו ארץ מצרים לא מעניינת, אנחנו כולנו בתוך החדר, אנחנו הולכים לעשות דבר הפוך. לקחת שני נסיכים מצריים ולעשות אותם לבני יעקב ורחל כדי להציל את המשפחה הזאת. כדי לסיים את כל הפרויקט הזה שנקרא כולם היו בניי, ולסיים בזה את ספר בראשית. ואני חוזר לזה שאמרתי שאילולי ההכרעה הזאת של יעקב אי אפשר היה לסיים את ספר בראשית. בספר בראשית יש דחייה ובחירה, דחייה ובחירה, בחירה ודחייה. ואם יש עדיין דחייה, אז ספר בראשית לא יכול להיגמר. זאת אומרת, ההכרעה של יעקב היא הכרעה מעבר להכרעה אישית משפחתית. בכולם היו בניי, הוא מסיים את הבחירה והדחייה. זאת אומרת, נגיד, כאשר כתוב בפרשת נוח, מסופרים 70 צאצאים לבני נוח. אז זה המכלול, ואחר כך יבוא ספר הבחירה של תולדות שם. וכשיבוא כל הסיפור של משפחת תרח הגדולה, אז מתוך זה יבוא סיפור הבחירה של יצחק ורבקה. ומתוך צאצאי יצחק ורבקה, יש פרק שלם על עשיו וארץ תולדות יעקב. עכשיו, אם התהליכים האלה נמשכים, הספר בראשית לא יכול להיגמר. אני כיוון שכל השבעים הם כולם בניי, בניי ובני בניי, וזה יכול להיות רק אחרי הפרק הזה של מנשה, אפרים, אפרים, מנשה, אז ספר בראשית יכול להיגמר, משנגמרה הדחייה. אין עוד דחייה. ומכאן הערה בסוגריים לכל מי שרוצה להמשיך בשיטות של ספר בראשית, שזה נגמר. זה נגמר בפשטו של מקרא ובדברי חז"ל ובכל מקום זה נגמר. אין עוד דחייה. כיוון שאולי גם אתם שומעים את הקולות האלה של היהודים היותר יהודים והפחות יהודים וכל מיני דברים שאסור לאומרם בכלל, אז אני חושב שלא מיותר להגיד את זה. שכולם היו בניי, זאת הכרעתו של יעקב אבינו, זה סופו של ספר בראשית. זה התחלת ספר שמות, ומכאן ואילך אין דחייה בתוך עם ישראל. שיש אחר כך בחירה של הכהונה או של המלוכה, זה לא דחייה של אף אחד. מה? עשרת השבטים כולם פה, אפילו פה באולם הזה. ומי שרוצה הוכחות, אני מתנדב להביא לו אותם, רק לא עכשיו, כי הזמן נגמר. ובזה מה שדרשו חזל כשהם אמרו שמה יש פגם במיטתו של יעקב, נכון? ואז הם דרשו את הפסוק שכולנו אומרים מצווים לומר פעמיים ביום שוכבך ובקומך. איך חזל הבינו אותו? שמה הבינו ישראל, השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד. זאת אומרת, כשם שיעקב הכריע שכל בניו הם עם אחד, כך ועל סמך זה יש השם אלוהינו השם אחד.
תודה רבה. המפגש הבא יסתיים בעוד 3 שבועות ברמת בית שמש, בבית כנסת רמת שלום. אני חוזר על הפנייה לתושבי גבעת שרת. יש תושבים לרמת בית שמש שצרחו בבאו לגבעה, אז אנא, אל תעשו למצוא על הרמה בעוד שלושה שבועות.
שמונה ועדה בערבית. שכוח.